Good afternoon.
ככה זה בסדר? אני שיפה לפוש. בשנה הזו אני עוסק ביום העצמאות הסב. בזקנה ובמקוריות של יום העצמאות. כמו שאמרתי אתמול, אנחנו עם ישראל פוחדים מחידושים. אנחנו עם זקן, וכל חידוש אצלנו צריך בדיקה. אני דווקא מכבד את הגישה הזו, שכל דבר צריך לסמכתאות ומקורות, לא בגלל שיש לך חשק תמציא הלכות. והנה השנה יום עצמאות הסב מחזיר אותנו אל העם הזה שהוא הסב, הזקן שבעמים, וגם ההלל הוא הלל סב, זקן. שני מקורות יש בעניין הזה. גם אנחנו זקנים משנה לשנה, אנחנו ברוך השם השנה אני כבר עומד, שנה הבאה אנחנו נעשה מרד נגד הוועד ונוכל בבית הכנסת אולי, אם לא יהיה מקום. ברוך השם השנה כבר אנחנו פה בעמידה. שני מקורות יש לזה שהלל הוא סב, אחד בהלכה ואחד באגדה. בהלכה כתבתי על זה בספר באריכות, את הנקודה הזאת לא הדגשתי כל כך, כי לא נפקא מינה למעשה. אנחנו מבחינים, בהלכה בין שתי תקופות. יש תקופה שהיה אפשר לתקן תקנות, ויש תקופה שכבר אי אפשר לתקן תקנות. מתי התחילו לתקן תקנות? זה היה כנראה בזמן החשמונאים. המקורות הכי קדומים שאנחנו מוצאים לתקנות זה בית דינו של חשמונאי גזרו. יש מעט מאוד תקנות שתקנו החשמונאים. אחת מהן המפורסמת זה שבתולה נישאת ליום הרביעי, כי היה הגמון שהיה אונס את הנשים, ותקנת נר חנוכה. ובדין של חשמונאי גזרו איסור ייחוד עם גויה. מעט מאוד תקנות, רוב התקנות מתוקנות אחרי חורבן הבית. בדין של חשמונאי הם נמצאים עדיין בזמן שבית המקדש הבית השני קיים, רוב התקנות הן אחרי חורבן הבית. רבן יוחנן בן זכאי מתקן תקנות, מתחיל לתקן תקנות, אבל המתקן הגדול של התקנות זה רבי עקיבא ותלמידיו. מתי סיימו לתקן תקנות לא ברור, אבל מה שברור זה שאחרי תקופת התלמוד כבר לא מתקנים תקנות. אין כבר דין דרבנן, אין יותר מדרבנן. יכול לומר אנחנו הציבור שבמקום הזה מקבלים עלינו בנדר, אבל זה כבר לא דין דרבנן. והטענה הגדולה, הטענה הגדולה היא, מי אתה שתמציא לנו חגים חדשים? אנחנו לא רבנן, אנחנו לא יכולים לתקן תקנות. וזאת תקנה, זאת טענה שצריך לשנים חשבתי עליה. מי אתה? כמו שאמר לי מישהו, אתה בסדר גמור, אתה 100%, אתה ממש 100%, אבל הסריטה הזאת עם יום עצמאות, בעזרת השם, יום אחד תעבור לך. כי בדרך כלל יום עצמאות זה מישהו רפורמי, אז הוא מתחיל במשהו. איך הוא יתחיל את הרפורמה שלו? הנה תהליך הרפורמה מתחיל, ככה זה מתחיל. בהתחלה הם מכניסים עוגב לבית הכנסת, אומרים זה נשמע יותר טוב העוגב. בסוף הם כבר מתבוללים לגמרי, אז הם מכניסים איזה הלל חדש בסוף, אבל אתה לא נראה, למה לא מתאים לך הדבר הזה? אתה תמיד יהודי של העבר, לא מתאים. ואני אומר שהלל הזה, אני לא המצאתי אותו, באמת הוא לא שלנו. ויש לנו סוגיה, בגמרא, ש... לא יודע אם יש עוד דבר כזה בעוד סוגיה. לא יודע אם יש דבר כזה. הגמרא אומרת שהנביאים, כנראה חגי, זכריה ומלאכי, תקנו את ההלל. בשביל מה הם מתקנים את ההלל? בשביל מה הם מתקנים את ההלל? יבואו ויתקנו. בחנוכה, אם לא היו נביאים, אז בדין של חשמונאי היו מתקנים. בשביל מה צריך את הנביאים? החשמונאים יכולים לתקן, בדיוק כמו שהם תקנו להדליק נר חנוכה, בדיוק כמו שהם תקנו לומר על הניסים, להוציא ספר תורה, כל זה תקנו החשמונאים. הם גם יכולים לתקן את ההלל, אבל הגמרא אומרת שכבר הנביאים בתקופות קודמות תקנו לומר את ההלל. למה הם מתקנים לומר את ההלל הזה? זה כזה, יש לך צ'ק פתוח, אני כבר מתקן לך את ההלל. לקח 2,000 שנה עד שהבינו מה קורה פה, יותר מ-2,000 שנה, מתחילת בית שני, 2,500 שנה עד שהבינו מה קורה פה. והתברר מה הסוד. הסוד הוא שככה, יום אחד יהיה דור שיהיה בו אירוע שיצריך הלל, והם לא יכולו לתקן, כי הם יגידו מי אנחנו שנתקן. אז הנביאים אומרים, כבר תיקנו לכם את ההלל. לא יאומן כי יסופר. זהו ההלל השר, זהו ההלל הזקן, ההלל שהוא לא מתחיל מאיתנו. אמרו לנו, אם יקרה נס ותהיה גאולה, אנחנו מתקנים לכם את ההלל. אל תתקנו, אנחנו נתקן בעצמנו. אבל כנראה שיש דור שלא יכול לתקן, והנביאים תקנו. ואם אנחנו מסתכלים באופן יותר רוחני, אז כנראה השאלה היא כזאת, יש קושיה לנביאים. הנביאים, הרי זה גמרא בפסחים דף קי"ז, הנביאים היו צריכים לומר ככה, אנחנו מתקנים שאם יום אחד תהיה גאולה גדולה, אז שיגידו הלל, יקראו בתורה, יגידו על הניסים, וגם ידליקו נרות יום העצמאות. למה הם לא עשו את כל זה? יצא חג מוזר שיש בו רק הלל. הם ידעו שהחג הזה הוא תהליך מאוד מאוד מתקדם, אבל זה לא הסוף. ואז נוצר חג שאת הלב יש בו, העיקר יש בו, זה הלל. אני אין לי חשק להגיד בתפילה על הניסים, אני לא מכיר את הנוסח, אין לי את הנוסח. טוב, אני חושב שאנחנו לא יכולים לתקן על הניסים, לא יכולים להוסיף הוספות בתפילה, אבל יש לך חשק להגיד על הניסים. אני כואב לי לשמוע הפטרה בלי ברכה, אני רציתי לקרוא בתורה. אבל יום העצמאות הוא כמעט שלם, את הלוז יש בו, את הדבר המרכזי יש בו, וזה ההלל. ויש עוד כמה דברים שבעזרת השם עוד יהיו בו, עוד יבואו הנביאים, יחזרו. הנה הנביאים, אני רואה פה ילדים, הנביאים יחזרו, והם יגידו, היה דור מוגבל, יכלו לומר רק הלל, ואנחנו נשלים את החג הזה, וזה יהיה כמובן שגם עם ישראל יתקדם. אבל בינתיים יש לנו חג כזה מיוחד שיש בו רק הלל, כי אנחנו לא יכולים לחדש, כבר הדברים חודשו פעם. אגב, לכן אני אומר שזה הטענה שאומרים, תחליט מה זה יום עצמות, פעם ג', פעם ד', פעם א', פעם ו', שזה נראה לא רציני. זה נכון שזה נראה לא רציני, אבל הטענה הזאת היא לא סיבה להפקיע את יום העצמאות, כי הנביאים חייבו אותנו לומר הלל. אנחנו מחויבים לומר את הלל. מתי תמצא את התאריך? כי אפשר להשתמט מהחיוב הזה. זה לא דומה, זה לא כמו פורים. פורים אין בו הלל, היו צריכים לתקן אותו. ואז הגמרא שואלת, אז מי אמר שיש פורים בקריאת המגילה בי"ב, י"ג, י"ד? צריך למצוא פסוק שתקנו. פה לא צריך, אנחנו מחויבים מכוח הנביאים. זהו הלל הסב, הלל הזקן. אנחנו השנה בשנת הסמך ב' לישיבה, למדינה. אני דיברתי על סב, הראש שלי כבר נמצא ב... הישיבה זה מילה שלא הייתי צריך לומר פה, אני חושב. לדעתי את המילה ישיבה לא הייתי צריך לומר, את המילה ישיבה. מרגיש בישיבה. כן, זה, שכחתי לומר, יום ירושלים, אני נאלץ להיות פה. בשנת הסמך ב' למדינה, אנחנו כבר סבים. אם נרצה למצוא עוד משהו סב, בכלל טוב להיות זקן, שתדעו לכם, אין כמו להיות זקן. אבל זקן יהודי, זקן יהודי יש לו עיניים צעירות, יש לו רעננות כזאת, הגוף לא משהו, אבל הוא רענן. אני תמיד אומר, נוהג לומר, שאני מעריך שזוג מגיע לשיא שהם מתאהבים בין 60 ל-70. ככה אני מרגיש. זה נראה לי עשי, כלומר, לא שלא היה טוב קודם. טוב, אבל בשביל באמת, יהודי ויהודייה, בעל ואישה, להיות קשורים באמת, יש גם צורך בזקנה הזאת. זקן וזקנה, זו אהבה של בעל ואישה. כך אנחנו עם ישראל תמיד שמחים להיות זקנים. בשנה הזו קרה עוד משהו, רק לפני חודש, פחות מחודש, שהחורבה נבנתה. זה גם קשור לזקנה. החורבה, יש מסורת, החורבה, יש בעיה לספרדים, הספרדים אומרים זה בית כנסת של אשכנזים, זה לא בשבילנו, אבל יש איזושהי מסורת מאוד מאוד חשובה שעוברת אצל תלמידי הגרא. הם טוענים, כמובן אני מאמין להם, שהמיוחד באדמה שעליה בנוי בית כנסת החורבה הוא שהאדמה הזאת מעולם לא יצאה מבעלות של יהודים. זאת אומרת, מאז שנחרב בית המקדש גלינו מארצנו, אבל נשארו יהודים בירושלים. הרמב"ן אומר שלפני 800, קצת יותר מ-800 שנה, כשהוא היה פה, היה מניין קטן בירושלים. והיה בית כנסת קטן בירושלים. תמיד היו יהודים. יש מסורת הרי החורבה נבנתה כמה פעמים. תלמידי הגרא זה בעצם הגלגול השני שלה בתור בית כנסת. אבל 100 שנה קודם היה רבי יהודה החסיד. אבל זה שמגיעים לפה, זה בגלל שהמקום הזה, השטח הזה, היה בריבונות ישראל תמיד. וגם כאן אנחנו רואים השנה את החידוש הגדול של העם הזקן, שמוצא נקודה ששייכת אל העבר. אני אתמול, לפני שאני אומר עוד משהו על העבר, אבל אתמול היה לי, כל כך שמחתי שהרב אלמליח, הוא אמר לי אחרי התפילה, מחר יגידו הלל. טוב, זה היה פשוט להוראה מה קורה, זה לא שהוא שאל, מחר יגידו הלל. אמר לי, אבל למה לא יברכו? ככה הרב אלמליח, אבל למה לא יברכו? ואנחנו, הבעיה שלנו שאנחנו לא חצופים, משתדלים להיות אנשים לא חצופים. חלק מהחוצפה זה שמגיע אחד צעיר, כותב ספרים על ההלל וחושב שהוא גדול הדור. אז בסדר, אנחנו באים מכוח רבותינו, הרב ציודה נפטר לבית עולמו, הרב משש. וזה שיש לי שני זקנים שתומכים ביד ימיני, זה מאוד מאוד חשוב לנו הדבר הזה. כי יום עצמאות, העולם שייך לזקנים, העולם שייך לסבים, לעתיקים, לשורשיים. בכלל, אני פה בהר חומה, אני תמיד אוהב לדבר עם ההורים של הקהל הקדוש. אתה מביא לי זקן, אני נעשה צעיר. תמיד נעים לי כשמגיע איזה אחד זקן, מספר לי סיפורים על מה שהיה בקונסטנטין, או בג'רבה, או איפה, אז אני נהנה, אני חוזר ככה אחורנית בזמן. מגיע איזה צעיר, אני נהנה לדבר איתו, יש בו טעם זקנים. אבל סתם ככה, הצעירות פחות מדברת אליי. אני אוהב זקנים. אז הייתה לי שמחה גדולה אתמול, כשהרב אלמליח אמר לי, ולמה לא יברכו? אמרתי לו, אל תדאג, כבוד הרב, יברכו. למה לא יברכו? כל כך שמחתי בדבר הזה. הוא בן 86, והוא ממש מזקני זקני הדיינים. והיה בבית הדין הגדול, ומה לא עשה בחיים היהודי הצנוע הזה. פעם שאלתי אותו, באחד הפעמים שהיה פה, שאלתי אותו, הרב, לא מכיר דיין שהולך בלי פרק, איך מבדילים בין דיין לרב, שהרב הולך עם חליפה קצרה והדיין הולך עם חליפה ארוכה? הרב הולך עם כובע קנץ' והדיין הולך עם כובע כזה עגול. הוא יש לו כובע עגול, אבל החליפה שלו קצרה, מה זה? הוא היה דיין בית דין הגדול. לא, אין דיין אחד בעולם לא מה שקוראים היום דיין. כל אחד היום שיש לו כושר דיינות אומר אני דיין, שם פרק. אבל דבר דיין שממונה. אין דיין אחד בעולם שהולך בלי פרק. שאלתי אותו, מה זה? איזה מין תלבושת זאת? אז הוא אמר לי, יש לי פרק. הייתי בא איתו לדיונים. כשהייתי יושב בדין, הייתי שם את הפרק. יוצא מהדין, מוריד את הפרק, שם את החליפה הקצרה. הייתי אנבטן מיוחד. כל כך שמחתי שהוא אמר אתמול, ולמה לא יברכו. אבל עוד לפני זה, לפני שנתיים, כשיצא הכרך הראשון של שחר הללכה, אז שלחתי לרב אברהם מימון, שאפשר לקרוא לו תושב השכונה, אבל אז הוא עוד לא היה גר בשכונה, וגם הוא לא כל כך מפורסם, הרב מימון, לא מפורסם בעולם, אבל זה תמיד חכם בהחלט בסדר גודל של ממש גדולי הדור, ממש ממש גדולי הדור. שלחתי לרב מימון ואת הספר, והוא קרא אותו, ואחר כך כשהוא פגשתי אמר לי אני מסכים לכל מה שכתוב שם, ובעקבות זאת הורה לקהילתו המכונים למרסייה לברך על ההלל. ואתמול סיפר לי לפרזידון דה מרסייה שהם היו יש להם באלי, הרי הרב מימון הוא קשור לאלי, נכון? הוא קשור ליישוב אלי מאוד, יש איזו קבוצה שם, והם יש להם מסורת ללכת לאלי ביום העצמאות, וכבר הזמינו אותם, וכבר לפסטיס מרסיין הייתה כבר מוכנה. ואז אני אמרתי למיכאל חדד והרב שבת, אמרתי לו, תשמע, הם עוד מעט היהודים המרסיין יהיה להם בכנסת, והם צריכים לדעת מה לעשות ביום העצמאות. הם הרי למרסיה יש קרה להם נס, הם קיבלו מגרש, אף אחד לא יודע איך זה קרה, יש להם מגרש. יש מגרש אחד בשכונה שהוא יוצא דופן, משום מה היה אפשר לקצות אותו. אגב, יש שם עוד חצי מגרש ריק, מי שצריך דחוף יש חצי מגרש פנוי. אז הם קיבלו מגרש למרסיה, קיבלו מגרש, ו בעזרת השם יבנו מהר. אז אמרתי לרב שבת ולמיכאל, הם צריכים לדעת מה לעשות שנה הבאה, יהיה להם בית כנסת, צריכים לדעת איך לנהל את יום העצמאות. הם כבר סגרו שהם הולכים לאלי עם הבוכה והכל, עם אופר סיור לופה והכל כבר היה מסודר. אז אתם יודעים איך, אצלם, איך זה, אצלם זה הולך. שואלים את הרבי, קשור לרב מימון, אמרו לו, רב אדרי מזמין אותנו, מה לעשות? אמרו להם, להתפלל איתו מיד. ואז הם מתייצבים, הוא שמעים. כולם, אומר להם לבוא, כולם מתייצבים ברגע אחד באים. אני אומר את זה כי התמיכה של הרב מימון, של הרב אלמליח, בשבילי זה דבר גדול. כי אנחנו הרי לא באים מכוח עצמנו. בכל מקרה אני בא מכוח הזקנים, אבל יש הבדל בין זקנים שנפטרו לבית עולמם, לבין זקנים שחיים איתנו היום. כך מצאתי לשמחה ביום העצמאות הסב, הזקן הזה, שיש בו טעם זקנים. אבל הנושא הנוסף שיש הוא שבאמת, באמת, יום העצמאות יש בו טעם זקנים, ואנחנו רואים שהוא השורש של יציאת מצרים. תמיד מתחבטים, חודש אייר הזה, חודש אייר הוא נראה כמו חשוון. כלומר, חשוון זה החודש אחרי תשרי, ואייר, המעלה שלו זה הוא החודש אחרי ניסן. היה נראה שקרה לו נס, ומה הנס? שספירת העומר זה לא שבוע. אם ספירת העומר הייתה שבוע, לא היה בכלל אייר בעולם. אבל כיוון שספירת העומר זה שבעה שבועות, היה צריך להכניס משהו בין ניסן לסיוון, אז הכניסו חודש שקוראים לו אייר כדי שנוכל לספור ספירת העומר. בדרך כלל רבנים שדורשים אומרים שחודש אייר היה נסתר והוא מתגלה לעתיד לבוא, אבל יש פה נקודה סודית, הוא באמת היה נסתר. אבל הוא כבר התגלה בצורה נסתרת. המשנה אומרת במסכת עדויות בפרק ב' משנה י', משנה אומרת, רבי עקיבא אומר חמישה דברים של 12 חודש: משפט דור המבול 12 חודש, משפט איוב 12 חודש, משפט גוג ומגוג לעתיד לבוא 12 חודש, משפט רשעים בגיהינם 12 חודש, אבל יש עוד אחד, משפט המצרים במצרים 12 חודש. כלומר, המכות, כל התהליך של יציאת מצרים לקח שנה, מאז שמשה רבנו הגיע עד שיצאו ממצרים. מה זה שנה? שנה זה מתתוו ניסן התתוו ניסן. המקור של המשנה הזאת הוא במדרש סדר עולם, זה מדרש של התנה רבי יוסי, תלמידו של רבי עקיבא, והוא מסביר שם ככה: משפט המצרים במצרים 12 חודש, במשך 12 חודש היה התהליך של עשרת המכות. למה? כי הכל מתחיל בלקושש קש לתבן. כאשר משה רבנו מגיע לפרעה, אז פרעה אומר לו, נרפים אתם נרפים, ואתה לכו עבודו, ותוכן לבנים תבן לא ניתן לכם, ותוכן לבנים תיתנו. והם הולכים לקושש קש לתבן. אומר המדרש, ואם אותו פה המפרשים של המשנה, מתי יש קש? לא בחודש ניסן. בחודש ניסן זה תחילת קציר שעורים, חיטים בכלל אין, והשעורים מתחילות להיקצר, הן ירוקות עדיין. הקש נמצא בחודש אייר. אז לפי זה, כמו שבמגילת אסתר הנס היה מניסן ועד אדר, מיום ליום ומחודש לחודש 12, זה לא מהאדר ועד אדר, אלא איפיל פור הוא הגורל ביוד ג' אדר ליוד ג' ניסן, סליחה, ליוד ג' אדר, 12 חודשים כולל החודש נמצאים בו. גם ביציאת מצרים זה מאייר ועד ניסן. המדרש בשיר השירים אומר שמכאן אנחנו למדים שכמו שהגאולה הראשונה הייתה לאט, גם הגאולה האחרונה תהיה לאט. הגאולה כמעה כמעה לומדים ממצרים, לא כמו שקוראים. כשאתה קורא את הפרשות, כשאתה קורא את הפרשות נדמה לך שזה לקח 10 ימים, דם צפרדע כי הם עובדים שרים בקרבה יצים. זה לא לקח 10 ימים, זה לקח 12 חודשים, לא שנה, 12 חודשים. ויש מחלוקת, אתם זוכרים, יש מחלוקת כמה זמן שימשו המכות. יש אומרים שבוע אחד, יש אומרים שלושה שבועות. בדרך כלל אומרים שבוע אחד מכות והשלושה שבועות הפסקה, ועוד שבוע אחד מכות. וככה גאולה הולכת כמעט כמעט, לאט לאט. וזה מדובר אפילו בגאולה שהיא בדרך נס, הולך לאט לאט. והכל מתחיל מחודש אייר. חודש אייר הזה הוא סודי, הוא לא מדבר, אבל פתאום אתה רואה לקושש קש לתבן. עכשיו תשימו לב מה היה בחודש אייר. שני דברים קרו בחודש אייר. הדבר השני הוא שהעם נכנס לדיכאון בחודש אייר, נכון? היה דיכאון גדול מאוד. מדוע? כי פרעה אומר להם, תוכן לבנים תיתנו, נרפים אתם נרפים, ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקושש קש לתבן, הנוגסים עצים למור קלו מעשיכם, ויוקו שוטרי בני ישראל. ואחר כך שהם יוצאים, השוטרים יוצאים מפרעו, מי זה השוטרים? זה האנשים הכי טובים, הכי צדיקים. כשהם יוצאים מפרעו ורואים את משה ואת אהרון, מה הם אומרים להם? ירא אדוני עליכם וישפוט אשר יבשתם את רכנו בעיני פרעו ובעיני עבדה, לתת חרב בידם להורגנו. זה היה בחודש אייר. מי צריך את הגאולה הזאת? עד עכשיו היה טוב, קיבלנו תבן, היה טוב עד עכשיו. פרעה נותן תבן, אנחנו עושים לבנים. עכשיו מצב חמור יותר, מקצצים בסיוע. זה מה שהיה באייר. טוב, זה הדבר השני. אבל מה היה הדבר הראשון? זה גם היה באייר. באותו זמן, מה היה? וילך משה ואהרון, ויאספו את כל זקני בני ישראל, ויעשה אותות לפני העם, ויאמן העם, וישמעו כי פקד אדוני את בני ישראל. כידוע, פקוד פקדתי, זהו הסוד של יציאת מצרים. באותיות מנצפח יש כפול, הם האותיות הכפולות. ופקוד פקדתי זה יוסף, נשאר לדוד איש צמח ומתחתיו יצמח. שני צדיקים, שני פעים, זו המדרגה שלפני משיח בן דוד. ומשה רבנו אומר פקוד פקדתי, יוסף כבר אמר פקוד יפקוד אלוהים אתכם, משה רבנו אומר פקוד פקדתי, והעם האמינים כי פקד. כל זה היה בחודש אייר, הייתה אמונה גדולה, העם האמין. זה לא החזיק מעמד, לקח כמה דקות, הגויים הבינו מה קורה, וזה לא החזיק מעמד. אבל המדרש אומר בשמות רבה, בזכות האמונה יצאו ישראל ממצרים. אז חודש אייר יש לו סגולה כזאת, זו הסגולה של חודש אייר. יש, הוא מצליח ללכד את העם, יש רגע אחד שכולם מאמינים וזה לא מחזיק מעמד, אבל הכל בזכות הרגע הראשון הזה, והוא עוד יחזור, הרגע הזה עוד יחזור. איך אמר לי הרב גולן מקודם, אמר לי תשמע, צריך לדעת שיום העצמאות זה המשך של יציאת מצרים, כי חזרנו לארץ ישראל, גלינו וגלינו, אז גאולת מצרים בטלה, ועכשיו אנחנו חוזרים בפעם האחרונה וגאולת מצרים מושלמת, נכון? ואנחנו חושבים אל חוזרים אל השורש של גאולת מצרים, לא לניסן, חוזרים לאייר. כי מה שהניע את כל התהליך במצרים זה היה אייר, לא היה בו כוח להתגלות בשלמות, העם נכנס לדיכאון. התמקדנו בניסן, ניסן זה הזמן של הניסים הגלויים, אייר זה הזמן של הניסים הנסתרים, כי הנס הגדול באייר היה שעם של עבדים מאמין, זה לא מחזיק מעמד, צריך ניסים גלויים. אנחנו חוזרים עכשיו אל השורש, ועכשיו זה כן יחזיק מעמד, חודש אייר עכשיו יחזיק מעמד. וזה אני אומר, השנה ביום העצמאות הסב, המדינה הזאת ברוך השם כבר זקנה, בשבילנו זקן היום, הזקן מתחפש לצעיר, נכון? ככה הזקן היום הוא מדבר ברדיו, הוא אומר לך בוא לבית ההורים, אתה אומר שהוא נשמע בן 20, והוא הולך בעיתון, יש פרסומת של הזקן, יש לו חולצת טריקו כזאת קצרה, הוא נראה שזוף, והעיקרון הוא בוא תקנה יחידת דיור בבית ההורים. אתה עובר אלינו, מה אתה עושה? אתה קם בבוקר, עושה כושר בחדר כושר, אחר כך עושה כמה בריכות, אחר כך יש לך חוג ג'ודו, חוג קראטה, חוג ריתמיקה, חוג זה, חוג זה, חוג זה, ואתה נשאר צעיר עד 120, ואז בשיגור ישיר לגן עדן. זה היום, הזקנה של היום. הזקנים מתקנים בצעירים. אבל אצלנו זה לא ככה. אצלנו כשרואים זקן, איפה אדון מדינה? הוא פה? לא, זה סירודה, הוא אבל. איך אדון מדינה אומר לי? הוא זקן. אדון מדינה הוא זקן. כשהכרתי אותו היה בן 72, אז אני לא סופר. אתם כבר עדים לבד. קרב ל-80. אז הוא אומר לי, תגיד לי, איך זה שכשאני נכנס, אתה היחידי בכל בית הכנסת שקם? אומר לחתן שלו, אתה יודע, מי קם כשאני נכנס? הרב קם. אני אוהב את המצווה הזאת, כתוב, והדרת פני זקן. עד שיש איזה זקן אחד פה נכנס, אני קם. לא צריך לקום מההתחלה, 400, מה?
רק אתה יודע במקמה.
הוא צועק כמו צעיר, זה כן. אז צריך לקום רק ב-400. אבל אצלנו הפוך, לזקנים זה נצח. הנצח הוא גם צעיר. הנצח הוא גם צעיר, לכן תמיד לזקנים יש עיניים צעירות. אבל הנקודה אצלנו זה לא הצעיר השרירי, אלא הזקן. וכמה אנחנו אומרים בשנה הזאת, שנת הסב, הסב, המדינה, כמה אנחנו מתגעגעים לזה שהזקנים הצטרפו אלינו. כי הגאולה הזאת היא גם זקנה. מה שאמרתי זה ככה, ההלל הוא זקן. ההלל שלם עצמות הוא זקן. אנחנו לא יסדנו אותו, הנביאים יסדו אותו. ההלל הוא זקן. וחודש אייר הוא זקן. הוא מסתתר לו בתוך יציאת מצרים. וכבר שני זקנים, ברוך השם, הצטרפו אלינו, שזו בשבילנו הצטרפו. כנראה הם ככה, לא, הרב מימון לא, הרב אלמליח כנראה חשב תמיד ככה, והרב מימון איכשהו ליבן את הנושא והסכים. מכל מקום, גם הזקנים כבר איתנו. וזו שמחה עצומה בשבילנו. בדרך כלל אנחנו אומרים, מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו. התהילה תמיד היא חלקית, אי אפשר לומר את הכל. האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. אי אפשר להלל בשלמות, יש לנו מגבלה. האדם לא יכול להשמיע את כל תהילתו של ריבונו של עולם. אבל יש פרק יוצא דופן. למנצח אלמות לבן. זה פרק ט' של תהילים. נוהגים לומר אותו ביום הזיכרון. יש מחלוקת מה הפירוש אלמות לבן. יש אומרים שזה פרק הזכרה לאלה שנהרגו בדרך לגאולה. מקשים, אין שם כלום, אין שם דברי הזכרה. אבל אתה מסביר את תהליך הגאולה ברקע המתים. זה פירוש אחד, אבל בדרך כלל המפרשים מסבירים ככה, לא תאמינו לפירוש הזה. עלמות לבן זה צעירות לבן. הבן זה עם ישראל. עלמות זה לא על זה שהבן מת, אלא כמו הוא ינהגנו עלמות. כן. עלמות, למנצח עלמות לבן, הבן הצעיר. כמובן הכוונה תמיד נשאר צעיר, זו הכוונה. עלמות לבן לעולם לא יזדקן באופן שהוא יגיע לשערי מוות. ושם כתוב בפרק הזה, פרק ט' של תהילים, למען אספר כל תהילתך בשערי בת ציון. כך כתוב פרק ט'. ויש שיקשו, מה זאת אומרת לספר כל תהילתך? אתה דוד המלך בעצמך לימדת אותנו בתהילים פרק קובב, מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו. אבל פה אספר כל תהילתך בשערי בציון. והתשובה היא, כתוב בספר של הצוף, הספר של הצוף דבש, שערי חצר. בספר שערי חצר הוא אומר, בשערי בציון, כשאתה אומר את ההלל בשערי בציון, אתה מצליח לספר את כל תהילתו של הקדוש ברוך הוא. וזו מעלה שלא הייתה, למען אספר כל תהילתך בשערי בת ציון. וזה היסוד המיוחד של ההלל של יום העצמאות. ההלל של יום העצמאות הוא לא דומה להלל של פסח ולא להלל של חנוכה. יש בו משהו יותר מהם, ומה שיש בו יותר מהם זה שהוא הלל שצופן סוד, כי אנחנו רוצים לספר את כל תהילתו של הקדוש ברוך הוא. אבל זה הצד הצעיר, עלמות לבן, הבן הצעיר שנשאר צעיר תמיד. אשרינו שאנחנו מתכנסים פה ביחד כל שנה, אשרינו שאנחנו נמנים עם הצדיקים שמאמינים, אשרינו שאנחנו לא מדברים דברי קטרוג על אלה שלא מאמינים, ואשרינו שאנחנו גם לא מתפעלים מאלה שלא מאמינים. ואנחנו מצפים שההכרה הזאת בגאולתנו, שהיא מתוך אמונה, תחפוף על כולנו. בשנה הזאת, סליחה, רוצה להגיד עוד, יש עוד חידוש בשנה הזאת. סיפר לי הרב רפי פרץ, שעוד חודש יהיה הרב הראשי לצהל, שקרא לו, אחרי שהרמטכ"ל הודיע לו שהוא הרב הראשי לצהל, אז קרא לו אהוד ברק, שיש הרבה אנשים שלא אוהבים אותו. קרא לו, זה כבר לא אינטרסים, כי הוא כבר מונה, כבר הודיעו לו, אתה הרב הראשי לצהל הבא, אבל לכאורה, בשביל הפרוטוקול, צריך להתראיין אצל שר הביטחון, שלם עליכם, והוא סר צחך, היה בתייסת, היה טוב, טעות. לכאורה. אומר לו אהוד ברק, ואין פה אינטרסים, הרב אפי פרץ הוא לא איש פוליטי, הוא לא ישלם לו, הוא לא... אומר לו אהוד ברק, טעינו! שנים שמנו את היהדות בצד! זה הוא מהעיתון. בעיתון הוא יוצא פחות טוב. אם הוא מתראיין לעיתון או לטלוויזיה או לכבלים, שמים לו את המיקרופון, נעשה רע. כי במיקרופון הוא רואה שד. אבל כשהוא רואה את הרב אפי פרץ מולו, אז הוא נעשה טוב. הוא אומר לרב אפי פרץ, טעינו. אנחנו כצבא צריכים לשים את היהדות במרכז. את השיחות הללו לא תשמעו, לא תראו ב... לא, זה לא יופיע באינטרנט, הדבר הזה. לא יראו את זה, נכון? זה לא יהיה בצירוף תמונה. לא תשמעו את זה. לא תראו את זה באינטרנט. אבל הדברים נאמרו. סיפר לי הרב אפי פרץ שהוא התקשר בערב פסח לגבי אשכנזי. הוא אמר לו, חג שמח? חג שמח, חג שמח. מה נראה לך? אתה אומר לו, הוא הרמטכ"ל. יש לה עניינים, הוא צריך לדעת, ממשיך שנה, לא ממשיך שנה, וזה הוא התעזג. חג שמח, חג שמח. הוא אומר, החזיק אותו בטלפון 20 דקות, הוא רוצה שתדבר איתו. הרמטכ"ל רצה שידבר איתו, כי... אלירז פרץ נפל, הרמטכ"ל הכיר אותו, ואלירז פרץ היה, אתה למד בישיבה, דבר, דבר, תגיד לי דבר תורה. 20 דקות הרב הראשי לצהל אומר לו דבר תורה, קבע איתו חברותה, שכשהוא יהיה רב ראשי לצהל, הם ילמדו קצת. מה סוף הסיפור? הרמטכ"ל גבי אשכנזי יושב בליל הסדר, אני ברוך השם קרא לי נס, היות ואני רב צבאי מילואים, נס לא תאמינו, מעולם לא יצא לי מילואים בפסח. כי רב צבאי במילואים, מילואים בפסח זה אומר ליל הסדר בצבא. לא קרה. יצא לי בראש השנה להיות בצבא. זה חוויה שאי אפשר לשכוח אותה. לילה אתה עושה סיור, ואחר כך מתפלל חזן, שחרית, מנחה, מוסף, ערבית, וכל התפילות בראשנה, וגם תוקע בשופר אם יוצא תרועה. זה אי אפשר לשכוח. אבל פסח ברוך השם לא יצא לי. אבל חבריי הרבנים הצבאיים שעשו פסח בצבא, אנשי מילואים ואנשי סדיר שהם כל שנה עושים פסח בצבא, הם אומרים, אני תמיד שואל אותם, מה זה? מה עם המשפחה? איך אתה יכול לעשות פסח בצבא? זה לא טוב למשפחה. ולמה? זה מצוין. פסח בצבא זה מצוין למשפחה. הם מביאים את המשפחה. זה מצוין. בשולחן עורך כולם הולכים. מביאים את הקנית לך, ואתה ישר לבד, ומקיים מצוות והגעת לבנך. אתה איכשהו סוחב עד שולחן עורך, ואז כולם הולכים. והנה גבי אשכנזי, אחרי שמע דבר תורה מהרב הראשי לצהל הבא, ישב בליל הסדר עם 400 חיילים, ולא נתן להם לקום עד שקראו את כל ההגדה. והעידו, מישהו שהיה שם העיד, מה? בפקודה, כן. אבל העידו ככה, העידו שהוא לא קרא הגדה עם ציורים. היום יש הגדות... עם הפנים לעם, יש משהו עם הפנים לעם, נותנים לך אגדה שתשתעשע, מציירים את החכם ואת הרשע, ולא עם ציורים, הייתה לו אגדה קלאסית, אגדה של פעם. הוא קרא את כל האגדה, ואף אחד לא קם, לא כשמביאים את הקנית לך הביתה, קראו את כל האגדה כולה. אנחנו בשנת הסב למדינת ישראל מתחילים להעריך את הזקנים. איך אמר לי מפקד האוגדה שלי, שהוא גם קצין שריון ראשי, הוא אמר לי, אתם לא מבינים הרבנים, אתם לא מבינים משהו, המדינה בידיים שלכם, כולם רוצים לשמוע מה אתם אומרים, רק תפסיקו לריב. כולם רוצים לשמוע מה הרבנים אומרים, אתם לא מבינים את זה? דברו! תפסיקו, יש לכם כל מיני דברים, אף אחד לא מבין בדיוק מה אתם עושים ביניכם, יש לכם כל מיני עניינים, העם הזה רוצה אתכם, תפסיקו להתעסק עם העניינים שביניכם. אז אמר מפקד האוגדה שלי, אמר לי ככה, אשתי 5 דורות מחיילים שבת, זאת אומרת, כבר הסבא של הסבא של הפרק אולטרו מצוות, לא יודע כמה כאלה יש להם ייחוס, ועם ישראל ייחוס כזה, כמה אנשים יכולים להגיד, אני חמישה דורות לא שומרו שבת, לא יודע, זה ייחוס, לא, לא כל אחד זוכה לדבר כזה, חמישה דורות, אשתי עם משפחה של מחללי שבת. עכשיו, היא התחילה להדליק לרות שבת פתאום. הוא אומר לי, תשמע, אני יודע שיש משהו עם ברכה, אתה יכול לכתוב לי פה? תכתוב לי, כי היא מדליקה בלי ברכה, אתה יכול לכתוב לי פה את הברכה? רבותיי, מי שאין לו עיניים חושב שהדתיים רבים ביניהם. מי שיש לו עיניים רואה שיש תהליכים עמוקים מאוד שעוברים על עם ישראל. אבל מה שצריך זה מה שכתוב בזוהר הקדוש, שקהילה אחת תחזור בתשובה במובן המלא של של הדבר. זה מה שצריך, והדברים הללו פועלים את פעולתם. צערנו הרב, אנשים שהם משכבה סוציו-אקונומית נמוכה, הם מרגישים דפוקים. נכון, ככה זה אנשים ש... אלה ש... תמיד הם נגד, דפקו אותם, הם הספרדים, דפקו אותם. אז יש כאלה שגם כשהם חוזרים בתשובה, הם מרגישים דפוקים. זה נשאר להם. אז את החלק הזה של מדינת ישראל, לא מצרפים לעירת שמיים שלהם, כי מה... למה אני אגיד הלל בשביל המדינה הזאת? למה המדינה הזאת עשתה משהו בשבילי שאני אגיד בשבילה הלל? אז הגישה הזאת של הדפוקים, זה קצת קשה החלק הזה קצת קשה לרומם אותו, כי אנחנו עובדים בדעת, בחוכמה, אבל גם אליהם בעזרת השם זה יגיע, בלי להתפעל ובלי כמובן להתגאות ולהסתרר עליהם. השנה בשכונה כבר היה מניין של אמרו הלל בלילה עם ברכה. ולא, למרות שאני אומר לא להגיד הלל בלילה, לא כעסתי. לא כעסתי על הדבר הזה. כי אני שמח שעלו הוויכוחים שלנו. כלומר, אנחנו נהיה מיינסטרים. יש כאלה שיגידו הלל בלילה, ויש כאלה שגם נגידו הלל ביום. בסוף נתפשר על הלל ביום עם ברכה. נתפשר על הדבר הזה. אנחנו תמיד אוהבים להיות במרכז. טוב שאנחנו נהיה אנשי המרכז, יש קיצונים משני הצדדים, ולאט לאט כולם התמרכזו לכיוון האמצע, וזה באמת הדבר שקורה. ושנה שעברה אנחנו סגרנו את העניינים מרות החומה, שם היה איזה מניין מפוקפק שבשעה 8 לא ידעו בדיוק מה קורה שם, כל מטטי יורה, מי שתופס לפני הטבעה. שנה שעברה אז הרב יהודה עובדיה מרות החומה, הוא התייצב אחרי התפילה, התייצב שם להיות המשגיח על הברכה. והשנה זה קרה בעוד בית כנסת, ברוך השם. ויש בית כנסת חדש, בשלב בית נוסע, התקשרו אליי, ואמרו לי שזה לא היה טבעי לאנשים, אבל הם ארגנו תפילה חגיגית, ימלל בברכה, וסעודת בוקר, כי הם שמעו שפה עושים סעודת בוקר, זה הרעיון מצא חן ביניהם, אז הם העתיקו את זה לשם. ולא, יש כאלה שלא הבינו מה זה, אבל הם הולכים והם מבינים. אנחנו בשנה הזאת, שנת הסב למדינת ישראל, ברוך השם, סוף סוף מתחילים לשבת בעשיבה. היינו קצת מודאגים עד שהגענו שנת הסב, ישבנו מתוחים על הכיסא. אנחנו, הסב, יש בו את הסגולה שהוא מסב. הוא רגוע, הסב, תמיד הוא שלב, ואנחנו יושבים בעשיבה יותר רגועים ביחס לראשית צמיחת גאולתנו שהולכת ומתקדמת, והכל כמובן תלוי במאמינים. אני מברך אתכם שהילדים שפה ושהיו פה אתמול, משהו אי אפשר לתאר מה שהיה פה. היה חג של יום עצמאות עמוס, וזה ששמו את הילדים במרכז אתמול והקריאו, צריך לשכלל את זה. איפה שמואל? הלך. זה מצוין, מצוין ההקראות, אבל צריך לשכלל את זה. אנחנו נעשה צנזורה השנה הבאה על כל... צריך לשכלל את זה עוד יותר, צריך להשקיע בדבר הזה עוד יותר. אבל ראיתם כמה ילדים היו, הילדים הללו, אלו הזיכרונות שלהם, אז זה הם גדלים. זה כמו שאתם מגיעים ליום כיפור ושומעים את המגיעה של כל נדרי, זה מרגש אתכם, כי כשהייתם ילדים ראיתם את החזנה שבית הכנסת רועד בכל נדרי, גם זה יהיה להם בעזרת השם. אבל יש להם גם את וגילו בירדה של יום העצמאות. לא הייתה פה הוללות, וגילו בירדה, גם את זה יש לילדים. אז זה מה שאני מברך אתכם, את כולכם, הילדים האלה הם יהיו חלק ממרקם החיים שלהם, יהיה השמחה הגדולה של, של יום העצמאות. ואנחנו הייתי בבית הספר ביום הזיכרון פה בשכונה בתורני, אמרתי לילדים, תראו, הילדים שלנו זה משהו מיוחד. מישהו פה ילד מבית הספר התורני? יש פה אחד כזה? אתה היית כשאני הייתי? הילדים פה זה משהו מיוחד. אני התחלתי לדבר, פתאום אמרתי לו שכולם עומדים. התחלתי לדבר, עד שלא אמרתי להם לשבת, הם לא יושבים. זה הילדים שלנו, אתה לא יכול לתאר. מאות ילדים, עומדים, אז מה הם עומדים? שאלתי שהם חושבים שאני אומר יזכור. למה אני יזכור? זה דרך לדבר. עד שלא אמרתי להם, תשבו, לא ישבו. זה הילדים שלנו. ולמורים לא היה נעים, אז גם עמדו. אז זה אמרתי להם. אמרתי לילדים, אמרתי להם, אתה זוכר מה אני אמרתי? אני אמרתי בסוף. שנתיים עם רועי קליין. אלירז יותר משעתיים. אז, לא, אבל הסוף אני אמרתי להם, אתה אמרת לי את זה אתמול, אמרתי להם אתמול שגם רועי קליין וגם דגן ורטמן וגם אלירז פרץ וכל השאר שאנחנו מכירים, כל הגיבורים הגדולים שלנו, הם לא באו ממשפחות שאבא שלהם היה גם חלוץ, גם זקן בחוכמה. הם הגיעו לפעמים אפילו מהשוליים של הציונות הדתית. אמא של אלירז פרץ היא מנהלת בית ספר ממלכתי, כמו אילן רמון, רק יותר גרוע. כבר פה זה בר חומאי בפסגת זה, ממלכתי. ורועי קליין הגיע, אני זוכר את רועי קליין, אני לא יכול לשכוח את זה. אני ישב אצלי שנתיים בשיעורים, אני זוכר אותו, הוא היה שואל אותי שאלות אחרי זה. מצד אחד אני זוכר שהוא היה רועד, אבל מצד שני, כל פעם אמרתי, מה זה הפוני הזה? הוא לא יכול לסדר את הפוני. אין לי פוני כזה, תסדר ככה, כמו בן תורה, מה אתה, מה זה? לא ידעתי מי הוא בהתחלה, זה צריך עם הפוני הזה. והיה לו, הוא נשאר עם הפוני. עד הסוף, זה לא היה בוטה. אבל זה לא הייתה תספורת קלאסית של בחור ישיבה. טוב, ככה הוא גדל, זה הבית שלו, ככה גידלו אותו. אבל דווקא מהמקומות האלה, היזהרו בבני העניים בדעת שמהם תצא תורה. מהמקומות האלה יצאו האנשים הכי גיבורים שלנו. אני אמרתי לילדים שאתם תהיו עוד יותר מהם. אין לי ספק בזה, הם יהיו עוד יותר, עוד יותר מרועי קליין. אבל אתמול אמרתי לך, אני אומר את זה שיש בישיבת אלי, בישוב אלי, יש המון המון קצינים. יש שם אחד, אלוף משנה, שאני מאוד 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 אוהב אותו. הוא עשה עבודות חשובות לגבי הקרן החדשה לישראל. הוא כמה גילויים עשה, ועל זה עיכבו לו בצבא את דרגת אלוף משנה. הרבה דברים חשובים הוא עשה. אז אשתו של אלוף משנה הזאת אומרת לנשים של הקצינים, זה קל להיות אשתו של מגד. אמנם בעלך מגיע הביתה פעם בשבוע, שבועיים, אבל כולם אומרים לך, פשש, כל הכבוד לך, איזה גיבורה את, את משהו, והמשכורת טובה, תנאים טובים, 45 פנסיה, נראה אותך אשתו של אברך. ככה אומרת אשתו של אותו אלוף, נראה אותך אשתו של אברך, נראה אותך חיה ממלגה של 1,500 שקל לחודש, וכולם אומרים לך, מה בעלך עושה? הוא לומד בישיבה. הוא לומד בישיבה. מה שנקרא בעברית שכה, כוללמן. בעלי כוללמן. מה יצא מהכוללמן הזה? מה יתרום למשרה? כלום. טוב, אז אני אומר רק שלא תבין אותי לא נכון, שהתכוונתי לומר שהילדים כולם יהיו קצינים. לא, לא יכולים להיות קצינים. יהיו אנשים כלליים. זאת הנקודה העיקרית. יהיו אנשים שעוסקים בתורת ישראל. אז זה שאנחנו מגדלים את ילדינו על מחשבות כלליות וערכים כלליים, בעזרת השם, אני כבר רואה אותם. אני כבר רואה אותם פה. אני רואה אותם, הם יהיו לתפארת בישראל, יעלו לא רק על אבותיהם, יעלו על רועי קליין ועל אלירז ועל דגן וכל הגיבורים שנפלו, הם עוד יעלו עליהם במובנים הכלליים והכל, ויום אחד יום אחד ישאלו אותם מאיפה זה, אז הורים, מה זאת אומרת מאיפה זה? אני ענקתי את זה עם חלב עם מי, ככה גידלו אותי, לא רק על זהירות פרטית במצוות, כמובן שזה חשוב מאוד, לא רק על זה, אלא גידלו אותי על מחשבות טובות לעם ישראל, על אמונה בגאולה ובישוע, ומזה למדתי את תורתי, ומזה עסקתי בעבודת השם שלי בצבא. כך יהיה במהרה בימינו, ואנחנו בשנת הסב הזאת מרחיבים את המבט, והעיניים שלנו נעשות עוד הרבה הרבה יותר אופטימיות מאשר תמיד. כך יזכנו השם להגיע לישועה השלמה. מי שברך, מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שלמה.